שלום על כולם. אני רוצה להתחיל את השיעור בעקבות הרמב״ם ולטעון בעקבותיו שיש בספר בראשית, בספר שמות, חידוש גדול, מפנה גדול, במשהו שלא היה מאז בריאת העולם, וזה ממוקד בהתגלות השם למשה בסנה. אנחנו מדברים על שמות בפרק ג'. אני לא מתכוון לפלא שהסנה בוער ואיננו קל, כי דברים שכאלה של ניסים ונפלאות, אותות ומופתים, היו גם לפני כן מאז בריאת העולם. די לנו באש וגופרית שיורדת על סדום מן השמיים. היה מבול. אני גם לא מתכוון לכך שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה. עוד טרם לכן היו נביאים. הקדוש ברוך הוא דיבר אל אברהם, הוא היה נביא. הוא דיבר לאדם הראשון, ליצחק, ליעקב, אפילו לאבי מלך. וללבן הקדוש ברוך הוא מדבר. גם הנבואה הייתה קיימת. המפנה במעמד הסנה, בעצם חידוש ירד לעולם, שאלוקים מטיל על נביא תפקיד להיות שליח שלו, להעביר את דבר השם ואת ציוויו לבני אדם. זה דבר אחר לחלוטין. הנה, זה דבר שהוא שינוי. אנשים הלכו לשאול באופן פרטי את הקדוש ברוך הוא באמצעות הנביא. למשל, רבקה, והתרוצצו הבנים בקרבה, ואת אומר, אם כן, למה זה אנוכי? בתלך לדרוש את השם, זה ביטוי בתנך, בעצם הולכים לשאול נביא על מה ולמה. הנה, הקדוש ברוך הוא דיבר לבני אדם, את האדם הראשון ציווה באופן פרטי על משהו, את נוח. אבל לקחת מישהו ולהגיד לו שהוא עכשיו הולך להיות יד אריכתה, הפה, הרמקול של הקדוש ברוך הוא, לצוות לבני אדם ולציבור, זה חידוש. ואמרתי שאנחנו בעקבות הרמב״ם, אז בדף המקורות, במקור הראשון, הרמב״ם ניסח את הדברים טוב ממה שאני יכול לנסח. כמובן שהרמב״ם כתב בערבית, ויש תרגומים שונים. אני גדלתי על תרגומו של הרב קפח, לכן שמתי אותו כאן. יש שם גם דברים שנחשבים נקרא לזה מדויקים יותר, אז מכילה אם מישהו רגיל לתרגום אחר. הרמב״ם במורה נבוכים, זה מקור אחד, בהקשר הדיבור שלו על הנבואה, כותב, והואיל ודיברנו במהות הנבואה, והודענו אמיתתה, ובארנו, ברשותכם, יש איזה תרגום, אני לפעמים קורא קצת שונה, או מוסיף מילים על מה שכתוב, אז אל תבעלו. ועדנו אמיתתה ובארנו שנבואת משה רבנו נבדלת מנבואת נביאים אחרים זולתו. ולכן אני אומר, כי מאותה השגה בלבד של משה, נתחייבה הקריאה לתורה, כי קריאה זו של משה רבנו לנו לא קדמה כמותה לשום נבראה ממי שידענו מאדם ועד לו. אני קצת דילקתי והמשך הדברים. פירוש הדבר, כפי מה שנאמר בספרי הנבואה ובספרי הנאמר במסורת, הוא שכל מי שקדם למשה רבנו מן הנביאים, הקדוש ברוך הוא דיבר אליהם, היו נביאים, כגון האבות, או שם, עבר, אנוח, מתושלח, אנוך. אף אחד מהם לא אמר כלל לשום סוג מבני אדם, השם שלחני עליכם וציווני לומר לכם כך וכך, או אף אחד מהם לא אמר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, יזריכם מי לעשות כך, וציווה אתכם לעשות כך. דבר כזה, לא לשון התורה מעיד עליו, לא מסורת אמת אמרתו, אלא כל אלה, כל הנביאים של ספר בראשית, לפני מעמד הסנה, היה בא להם חזון מעט השם, כמו שבארנו, ומי שגבר עליו אותו השפע הנבואי, כגון אברהם, אז קיבץ בני אדם וקראם, מתוך מה שהוא קיבל, מה שהוא השיג, קרם, אבל על דרך הלימוד וההדרכה אל האמת שהשיג. כמו שהיה אברהם מלמד לבני אדם, הוא מבאר להם בריאות עיוניות שיש לעולם אלו האחד, שהוא ברא כל אשר זולתו, שאין ראוי לעבוד את הצורות הללו של עבודה זרה, ולא שום דבר אחר מלבד הקדוש ברוך הוא לא לעבוד שום דבר מן הנבראים. וקראת ברית עם בני אדם על כך. והיה מושכם בדברי הטפה, במובן החיובי של הטפה, שכנוע. הטפה נעימים ומטיב להם. לא שאמר להם אברהם או יצחק או יעקב, לא שאמר להם אי פעם, השם שלחני עליכם וציווני ויזהירני. אפילו כאשר נצטווה אברהם אבינו במצוות מילה, אז רק הוא ובניו ובני ביתו מל אותם. ולא קרא את בני האדם האחרים לכך בצורת קריאה נבואית. הנך רואה לשון התורה בו, הקדוש ברוך הוא בהקשר של סדום ועמורה מגדיר היטב את הדברים. הקדוש ברוך הוא אומר כי ידעתיו, ידעתי את אברהם למען יעוד, כי ידעתיו למען אשר יצווה, אברהם יצווה, את בניו ואת ביתו אחריו ושמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם שאברהם מכוח תבונתו יעשה את הדברים. חז"ל דיברו על כך שהקדוש ברוך הוא שתי כליות, העיר את כליותיו של אברהם אבינו, שתי כליותיו יועצות לו כשני חכמים. הנה, בר, כי על דרך הצוואה בלבד היה עושה. וכן יצחק ויעקב ולוי וקעת ואמרם, באופן זה היו קוראים לו את בני אדם. וכן תמצא חכמים אומרים בנביאים שקדמו לו למשה רבנו, בית דינו של עבר, בית מדרש, זה לא צו. אין בית דינו של מתושלח, או ביטוי דומה, במדרשו של מתושלח. כולם, אברהם, יצחק וכולי, כולם עליהם השלום היו נביאים ש... מלמדים לבני אדם, אבל באופן שהם, האנשים, אברהם, יצחק וכולי, היו מורים ומלמדים ומדריכים. לא שאמרו, ויאמר השם אליי דבר אל בני פלוני. כך היה הדבר לפני משה רבנו. אבל משה רבנו, כבר ידעת מה שנאמר לו, מה שאמר, ודברי כל העם לא. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם. יש פה חידוש מהותי, אני חושב שדברי הרמב״ם היו ברורים. הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו לומר כה אמר השם. אני אעשה את זה רגע ציורי, ואם מישהו מאיתנו ישאל את משה רבנו למה, הצברים יגידו למה כובע? לא יודע, אין לי, אני לא מנסה לסביר את ההיגיון של הדברים. כזה ראה וקדש, כזה שמע ובצע, זה דבר השם, בעצם הוא השופר של הקדוש ברוך הוא, זה חידוש לחלוטין שיש בעולם, ולא נותנים למשה רבנו, גם אחר כך לנביאים אחרים, לא נותנים להם ברירה, שליח שמונה חייב ללכת בשליחותו, וכך לימדו אותנו חז"ל שנביא שכבש את נבואתו חייב מיתה. לירמיהו יש תיאורים בפרק כ"ג, גם בפרקים אחרים, שהנבואה קש עצור בעצמותיו. הוא סבל הרי מאוד מהנבואה, הוא מספר לנו ירמיהו בפרק כ"ף, שהוא ניסה לכלות את הנבואה, והיא קש עצור, ונלעת תקלחל, הוא מתעייף מלהכיל אותה, ולא אוכל, זה יוצא לו. זה יוצר לנו בעיה. מגיע מישהו, ואומר, כה אמר השם כך וכך וכך, ואתה מבקש ממנו הסבר, והוא אומר, לא יודע, למה? אני אמרתי בחיוך, למה כובע? ככה צוויתי. כה אמר השם כך וכך וכך, איך אני יכול לדעת שזה אשר לפניי הוא באמת שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא? אולי סתם איזה שרלטן? סתם מישהו שימצוי דברים? וכמדומה שזה בדיוק שורש טענת משה במעמד הסנה, בפרק ד' בשמות, בתחילת פרק ד', הוא אומר לקדוש ברוך הוא, והן עם נון, לא עם הם, והן הרי, הן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי אמרו, לא נראה אליך השם, אני בא לבני ישראל, אומר להם כך וכך וכך, למה שהם יאמינו לי? הרי הם לא יאמינו לי, משה אומר את זה, הן בנון, ברור לי שלא יאמינו לי. והפתרון שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה פרק ד' בשמות, פסוק ב', ויאמר השם אליו, מה זה בידיך? ויאמר מתה, ויאמר השליחהו ארצה, והשליחהו ארצה, והיא לנחש, ומשה הולך לעשות עם הנחש, עם המתה הזה, אותות ומופתים, כמו שנלך ונפרט, וזה לכאורה מה שצריך לתת לו את הגושפנקה בעיני הציבור, שהוא לא סתם שרלטן, אלא באמת הוא שליח הקדוש ברוך הוא. בהמשך, בסוף פרק ד' שם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשהוא נשלח, בסוף נשבר והסכים ללכת בשליחותו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, פרק ד' פסוק י' ז', ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. עכשיו חז"ל גם הוסיפו לנו, כדי שזה יחזק לנו, שהמטה של משה זה דבר מפורסם. הוא לא סתם היה מטה, זה המשנה המפורסמת באבות, הוא היה מטה פלא, אולי משה לא היה מודע לזה מלכתחילה, אבל הקדוש ברוך הוא גדגל שכך המטה הזה יגיע לידיו, מופיע במקור 2, היה נעשה את זה ככה במהירות, 10 דברים נבראו בין השמשות של בריאת העולם, פי הארץ, פי הבאר, פי הטון, הקשת, המן, והמטה. השמיר והכתב והמכתב, לא כל מקל ומטה מתאים לזה, אבל המטה הזה באמת דבר מיוחד, שאפשר לעשות בו את האותות, וזה דברים שיכולים לתת את הכוח. אגב, אבן עזרא מאיר פה, לא פה, זה בפרק זין, שמישהו ישאל מאיפה הרעיונות האלה שמקל עץ יכול לבצע דברים שכאלה, לא מופיע לפניכם, זה אבן עזרא הקצר בפרק זין פסוק י' א', אז הוא כותב, רק אנחנו נאמין כי חן היה ולא נחפש החיה, כי הנה תולדות דברים רבים לא ידעום חכמי העולם. למשל, כאבן המושכת ברזל, אנחנו יודעים מה זה מגנט, אבל מה זה הכוח המגנטי, אפשר להגיד 1001 תיאוריות, אפשר להגיד להכניס זה 1001 נוסחות, מה זה? אנחנו לא יודעים. ואם נדע, אז יהיה משהו חדש, נסתר מאיתנו. כל שכן אומר אבן עזרא, ואף כי בנפלאות ממנו, כאשר פירשתי בספר איוב, לכאורה זו משאלת לב של כל מנהיג, שיהיה לו איזה מטה פלא, שכאשר הוא ילך ויאמר משהו בשם השם, יוכל לעשות בו את האותות. אני אומר לכאורה, כי בכותרת כבר של השיעור אתם מבינים שיש הסתייגות, יש כוכבית בעניין הזה. אבל לפני שנגיע לכוכבית, אני רוצה רגע לברר מה עושים עם המטה הזה. מה התפקיד שלו? זה המקום רגע לעצור רגע וללכת לפרשת, או אפילו אצלנו בספר שמות, מתברר שיש אותות ויש מופתים. אני רוצה לברר אם זה אותו דבר, אם יש הבדל. מצד אחד, לפרו משה הולך לעשות מופתים, לישראל הוא עושה אותות, ואולי במקום שזה מנוסח בצורה הכי בהירה, זה בספר דברים, בפרק י' ג', פרשת נביא השקר, פרק פרשת ראה, פרק י' ג' בספר דברים, כי יקום בקרבך נביא, תחילת הפרק, תודה, פסוק ב', כי יקום בקרבך נביא, או חולם חלום, ונתן אליך אות, או מופת. ובהאות והמופת אשר דיבר אליך למור, נלך אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם ונועבדם, לא תשמע על דברי הנביא הוא, על חולם החלום הוא, כי מנסה השם הלוחם אתכם. נדבר גם על הפסוקים בהמשך. בפתיח, משמע ונתן אליך אות, או מופת, לכאורה מהניסוח, זה שני דברים שצריך להבחין ביניהם, בין האות למופת. זה לא כך פשוט מה שאני אומר, כי אם תסתכלו בדף המקורות, במדרש ההלכה בספרי, מקור 3, המדרש ההלכה מבין שאות ומופת זה סתם שמות נרדפים לאותו עניין. מקור 3, הספרי בספר במדבר, ביחס לנזיר על יין ושחר לא ישתה, אומר שם הספרי, והרי יין הוא שחר ושחר הוא יין, אלא שדיברה התורה בשתי לשונות. כיוצא בהם, נותן דוגמה, שחיטה זו זביחה, זביחה היא שחיטה, קמיצה היא הרמה, הרמה היא קמיצה, עמוקה בבצרת, עמוקה מן האור, היא שפלה מן האור, ושפלה היא עמוקה. ולענייננו, אות ומופת, ומופת הוא אות, אלא שדיברה תורה שתי לשונות, מילה נרדפת. עוד בהמשך מדרש ההלכה, לא חייב להיות, הוא לא חייב להיות מקשה אחת, כן? כי זה תמיד גיבוש של דברים מקומות שונים, בספר דברים, הוא ממשיך באותו כיוון, הוא עם איזה הבדל טכני. לצורך העניין זה אותו דבר, רק תראו במקור ארבע, ונתן לך אות, זה בשמיים, וכן הוא אומר, והיו לוטות ולמועדים, זה לגבי בריאת ביום הרביעי מהמאורות, והמופת, זה בארץ. אבל אין הבדל לכאורה מהותי בין זה לזה. זה הבדל טכני במיקום הגיאוגרפי. זה בארץ, זה בשמיים. בארץ זה אות, בשמיים זה מופת. לעומת זאת, יש בפרשנים מי שרצו להבחין באופן מהותי בין שני הדברים. אתם תראו בסוף, זה יכול להיות אותו מעשה, אותה תופעה לנגד עינינו, אבל אם זאת תהיה הבחנה בין שני המושגים. הבאתי כאן את הרמב"ן, בפרשת נביא השקר בדברים פרק י"ג, נתן אליך אות או מופת. אומר רמב"ן, ברשותכם אני אקרא ומדי פעם שוב אוסיף מילים להעברה, זה יחסוך לי. עניין אות הוא סימן על דבר, סימן על דבר שיהיה אחרי כן בדמיונו, בדבר דומה לו לאות. כעניין שנאמר, איש על דגלו באותות. הדגלים שיש במחנה ישראל הם בסך הכל איזה סימנים, איפה נמצא כל מחנה? זה לא איזה פלא, פתאום אתה מגלה איזה משהו למעל מעדן. כי כשיבוא הנביא ויאמר, דבר פלוני עתיד להיות, בדומה ל, כן, בדמיון שיהיה כך, קוראים לזה אות, הוא נותן פה דוגמאות משעיהו, הנה אלמה הרע בהולדת בן, וקראת שמו עמנואל. כמו שהילד הזה קוראים לו עמנואל, זה יהיה סימן לכך שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. זה פשוט אות לדבר שיקרה. זה רק פשוט איזושהי תזכורת. אני אגיד לכם יותר מזה, גם שבת היא אות. על כך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. על כך שהוציא אותו מארץ מצרים. אני מדמה את זה למין איזה שלט מהבהב, שמזכיר לנו כל הזמן, יש שבת. תפילים, תפילין הם אות. מין שלט מהבהב מול עינינו, אנחנו יודעים את זה. אבל זה בא פשוט להבהיר לנו, לחדד לנו, לסמן לנו, הנה, יש פה מחנה ישראל, יש פה דגל, אתה רואה, זה מחנה א', מחנה ב' וכדומה. תזכורת, יש לנו שבת, תפילין באות להזכיר את זה, מין איזה שלט מהבהב. שום פלאים, שום דברים מיוחדים, המטרה היא למשהו שהוא ברור, רק המטרה היא לומר, זה הולך לבוא, או לאותת לנו כתזכורת. לעומת זאת, אני ממשיך ברמב"ן, בתת קטע הבא, והמופת יאמר על דבר מחודש שיעשה לפנינו בשינוי טבעו של עולם, מה שאנחנו מכנים נס. משהו ששובר את חוקי הטבע. כעניין שנאמר, הוא מדבר פה על שליחי מרודך בלדן שבאו לחזקיה, הוא לדרוש המופת אשר היה בארץ, ועוד דוגמות שכאלה ואחרות. יש לו גם פה איזה דיון לשוני, מאיפה המילה אות מגיעה, מאיפה המילה מופת מגיעה. אין דילקתי על זה. ואני ממשיך ברמב"ן, סימנתי את זה באות רומית 2, והיא ביציאת מצרים אותות, והם הדברים שיאמר להם מלכתחילה, למחר יהיה האות הזה. כלומר, מראש אנחנו יודעים מה יקרה מחר, זה לא מפתיע אותנו, רק שמודים על זה מראש. מחר יהיה הרבה. מחר יהיה כך וכך. לעומת זאת, והיו שם מופתים שיעשו בחידוש, והמטרה היא להפתיע, לכן בחידוש בלי שיקדימו להודיע בו. הוא מביא גם דוגמאות מישעיהו, שפשוט חלה, הקדוש ברוך הוא חלה בשכין, גסס, הקדוש ברוך הוא נתן לו, הבטיח לו שירפא, והוא בתוך שלושה ימים, זה ממש פלא פלאים, לקום על רגליו תוך שלושה ימים, חזקיהו, אני אולי אמרתי ישעיהו, חזקיהו שחלה, חזקיהו מבקש אות. הוא יודע שזה יקרה, הקדוש ברוך הוא אמר זה יקרה, אבל הוא מבקש אות. אותו דבר, תפתרו רמב"ן יגיד, או גם חזקוני יגיד, אותו דבר בדיוק, בעיני מי שרואה את זה מרחוק, אדם שפתוך 3 ימים נהיה נמר, ממצב שכבר אמור לכתוב צוואה, נהיה נמר, זה פלא. זה יכול בעיני אחרים כמופת. המשכתי ברמב"ן, וכן המטה אשר נהפך לנחש קראות, כאשר הודיע בו במטה לבני ישראל, ולעומת זאת קראו מופת, כאשר עשהו לפני פרעה לחידוש במעשה בראשית. אין להם דלק 2 שורות, פשוט רץ עם השעון. אם כן, כשבאים מדברים על נביא ואומרים ונתן אליך אות או מופת, פירושו שיאמר, אני הנביא השלוח אליכם שתעבדו, כך אומר הנביא עבודה זרה, הנביא שקר, אני הנביא השלוח אליכם שתעבדו עבודה זרה פלונית, וזה לכם האות. תקשיבו, יש לי אות, מחר יבוא הרבה, חסיל, גזם, לא יודע, מחר ירד גשם צהוב. או שיגיד להם מופת. למשל, ישליך להם מטה, כמו שעשה משה, והוא יהפך לתנין. אז ההבחנה אצל רמב"ן, בין אות למופת, אות זה, קראתי זה השלט המעבב, אתם יודעים שזה יקרה, אתם יודעים שכך קיים, אני רק נותן לכם זה כתזכורת וזיכרון. המופת זה במישור אחר לגמרי, פלא גדול נגד חוקי הטבע. אין. אני רוצה ללכת בעקבות הרמב"ן לצעות עוד צעד אחד קדימה עם תוספת הבחנה מחודדת של הספורנו בשמות פרק ז', זה מקור 6 אצלנו, שבא לומר, זה לא סותר את הרמב"ן, רק שזה בא לתת תוספת, כי אומר לכם פרעה, תנו לכם מופת, אומר ספורנו, המופת מטרתו להורות על גודל המשלח, כלומר על יכולתו של הקדוש ברוך הוא שהוא המשלח, ושרוי לשמוע בקולו. לעומת זאת האות הוא עדות על השליח, שהוא באמת שליח אמת, ולא יכול לדעת שהמשלח הקדוש ברוך הוא אדיר וגדול. מי אמר לי שהשליח שהגיע לפנינו באמת שליחו של הקדוש ברוך הוא? זה שני דברים שונים, תכף תראו, יסביר. לפיכך, משה עשה את האותות עיני כל ישראל, כי לעם ישראל לא היה ספק אצלם על גודל המשלח, על גודלו של הקדוש ברוך הוא ויכולתו. אבל היה להם ספק על זה, הבחור הזה שהגיע ממדיין, על השליח, האם הוא באמת שליח אמת. לעומת זאת, פרעה, שהיה מסופק ביחס לקדוש ברוך הוא, על המשלח, או אפילו מכחישו, הרי פרעה אמר, מי השם? לא ידעתי את השם. אין שאל מופת לאמת את גודל המשלח, זה שמאחורי משה עומד מישהו בעל יכולת, באופן שיורה שראוי לשמוע בקולו, ומוסיף חזקוני הרי חשובה, ואינו נמנע שיהיה דבר אחד בעצמו אות ומופת ביחס לאנשים מתחלפים. ניתן רגע דוגמה, משה משליך את המטה והוא הופך לנחש, משה משליך את המטה והופך לתנין, תעזבו רגע את ההבחנה בין נחש לתנין, לישראל השלכת המטה שהופך לנחש היא אות, לפרעה זה מופת. יכול להיות אותה תופעה, רק לאיש אחד ברמב"ן דילקתי על זה, כשחזקיהו ביקש אות שהוא יוכל להירפא, הוא קיבל אות, וכששמע מרודח בלדן בן בלדן הבבלי על הפלא הגדול שקרה בארץ, גם הישועה ממסס סנחריב וגם על השכיב מרע שתוך 3 ימים נהיה נמר ועמד על רגליו, הוא בא לשמוע על המופת. כן. אז ההבדל בין שני הדברים האלה, יש הבדל ככה לכאורה במפת הפשט בין אות לבין מופת. אני לא אקרא, אבל שמתי פה את רש"י במקור 7, שממנו משמע שהוא הולך קצת בדרך שונה ממה שאני ביקשתי לקחת בספורנו, לא יכול להיות שאותה פעולה עצמה תהיה למישהו אחד אות ולמישהו אחר מופת. רש"י משמע ממנו שאלה פעולות נפרדות, עושים גם אותות, גם מופתים, אבל אות זה לעצמו, ומופת זה משהו שצריך לעשות לעצמו. אם אני מסכם, אין מעבר לכל תתי המחלוקות והדיון, מה זה אותות ומה זה מופתים, ברור שהמטה אמור לתת בידו של משה, ביד השליח, את התוקף ביחס לשומעים, שהוא לא סתם איזה שרלטן מטעם עצמו, אלא באמת הוא שליח דבר השם, ממש דבר בעל כוח ועוצמה. רק השאלה אם זה בהכרח כך, בא מישהו, משליך לנו מטה, הוא הופך לנחש לפלאים, אומנם הדבר כל כך פשוט, ואני רוצה להראות שממש לא. נתחיל, נחזור לפרשת נביא השקר בדברים פרק י' ג', הנה יש לפנינו, כך אומרת התורה, נביא, יכולת אפילו שהוכיח את עצמו בנבואה לפני כן, שנותן לנו אות או מופת. מחר ירד, יבוא הרבה, מחר אמרתי ירד גשם צור וזה קורה, או שלוקח מטה והופך אותו לנחש, שזה מופת, וזה הם מתקיימים. ולמרות זאת אומרת לנו התורה, האיש הזה בוודאות גמורה שקרן. איך אפשר? איך אפשר שאדם יעשה אותות ומופתים ונגיד שהוא שקרן? עכשיו אנחנו בבעיה מאוד גדולה, במלכות גדול, דווקא בגלל שנעשה לפנינו משהו מופלא. והנטייה היא, או לא, ההכוונה היא, בעקבות משה, להאמין לו כשליח, דווקא פה יש סכנה שבטעות נאמין אל וי השקר הזה. המטה הופך להיות דבר מסוכן, מצד אחד נותן גושפנקה למישהו כמו משה, ומצד שני, דווקא בגלל שזה מעשה פילי, הוא עשוי חלילה לתת בעיני חלק מהשומעים גושפנקה לשקרן. איך יכול להיות כזה דבר? אז בפרשנים יש כאן כל מיני דיונים, איך יכול להיות שנביא יעשה אות ומופת. כיוון אחד, זה שיש פה, אני אקרא לזה גניבת יוצרים. נביא שעשה אות ומופת, למשל אמר, אותו נביא מחר יהיה הרבה, מחר בדוגמה המחויכת שלי ירד גשם צהוב, והשקרן שמע אותו, אין? ובעצם ציטט אותו, הוא יודע שמחר יהיה הרבה, הוא יודע שמחר יהיה גשם צהוב, וציטט אותו, ועל בסיס זה הוא אומר את השקרים שלו. מי שמביא את הדברים האלה זה הספרי במקור 9, בעקבותיו חזקוני. הספרי אומר, רובה האות והמופת אשר דיבר אליך וכולי, אמר רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי באמת רוצה לומר שזה יכול לקרות, תכף תראו שרבי עקיבא מסתייג. אמר רבי יוסי הגלילי, ראה עד אחד נגיע כתוב לסוף דעתם של עובדי עבודת כוכבים, ונתן הקדוש ברוך הוא להם, לעובדי הכוכבים, ממשלה, כוח, להעמיד אפילו את החמה ולבנה כוכבים ומזלות, גם אם זה יקרה, אל תשמע להם. מפני מה? כי מנסה השם אלוהיכם אתכם לדעת האישכם אוהבים. כלומר, מה שעולה פה אצל רבי יוסי הגליל, זה אפשרי שהקדוש ברוך הוא נותן את האפשרות הזאת כדי לנסות אותנו וכמעט להכשיל אותנו. רבי עקיבא מסתייק, חס ושלום, שיעמיד הקדוש ברוך הוא חמה ולבנה וכוכבים ומזלות לעובדי כוכבים. יהושע יכול להגיד שמש בגיבון דום והשמש תיעצר, אבל עובדי כוכבים, הקדוש ברוך הוא לא ייתן להם את הכוח הזה, אלא אינו מדבר אלא במי שהיו נביאי אמת בתחילה וחזרו להיות נביאי שקר כחנניה בן עזור, וחזד במקום אחר ישלימו שמה שירמיהו אמר בשוק העליון של ירושלים, תזכרו את דוד משופט. הוא שמע, וידע שזה דברי אמת, כי ירמיהו אומר דברי אמת, הלך ואמר אותם בשוק התחתון, וחזקוני ממשיך את זה, ובא ואומר, כל שכן אם יעשה האות, אסור להאמין לנביא שכזה, בשום פנים, בשום סיבה ומשום כיוון, כל שכן אם יעשה האות על ידי מחשפות, על ידי אחיזת עיניים, או על ידי גניבה, כגון ששמע דברי נביא אמת, והלך ואמר כאן בשם עבודת כוכבים, לא תשמע לו, אלא אחרי, הנה, השם אלוהיכם תלכו. אגב, זה עולה כאן, שצריך להיזהר לא רק ממגנבי דברים, גניבה ספרותית, אלא גם ממאחזי עיניים, לא יודע, קוסם של יום הולדת. מישהו שאומן חושים מנטלי, ליאור סושארד, אומר לכם משהו? אין? האיש הרי מפתיע את כל גדולי העולם ביכולות שלו, והוא עומד על עצמו, אין לי שום כוחות מאגיים, יש לי רק יכולות שקניתי לקרוא בני אדם, באופן שאדם ממוצע כמוני לא יכול. אין? אז אפשר לעשות זה על ידי אחיזת עיניים, ואפילו, כך עולה בחזקוני, אולי אפילו במחשפות. אפשר שנביא יעשה דברים באחיזת עיניים במחשפות. ושוב, זה מעלה את הספקות ואת הבעיות. בא אליי מישהו, אומר לי, כה אמר השם כך וכך, אין, ונותן לי אותות ומופתים, ואני לא יודע אם הוא בעצם הכפיל של מוישה רבנו, או שזה ליאור סושארד מחופש. איך אני יכול לדעת? במידה רבה זה מגדיל את הספק. זה מסוכן. אין, ואבן עזרא מוסיף לנו מלח על הפצעים ואומר, תפעילו את הראש. אין, יש אומרים, כי אפילו באות והמופת אין להאמין בו, כי הוא דבר הפך שיקול הדעת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו דעת, נתן לנו שיקול דעת. אנחנו מחויבים לכלי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן בנו. אם משהו נגד שיקול הדעת, אתה לא תקשיב לו. רק ששיקול דעת זה דבר שיכול להשתנות מאדם לחברו. וזה רק, גם זה מוסיף על פיצי הספק, מלך נוסף. המתה לכאורה נותן כוח, אבל כשמסתכלים בזה בתמונה רחבה ועם ההסתייגויות של התורה ועם הפרשני וכדומה, אתה מאבד את הביטחון העצמי לחלוטין. איך אני יודע שמשה רבנו, אחרי כל השיעור הזה, עד כאן, איך אני יכול לדעת שמשה רבנו באמת נביא אמת? אולי הוא המורה של ליאור סושארד? אולי יש לו כל מיני פטנטים, ראיתי כבר בכל מיני מחקרים שבעצם הוא לקח תנין דקיק, הפנט אותו ונתן, נזרק אותו, ואז הוא פתאום הפך, קם לתחייה, התעורר והפך להיות תנין או נחש. ואנחנו מדברים בעצם על זה שמשה רבנו נשלח לתת לנו תורה, זה חידוש שיש בעולם. אז עכשיו נחזור לרמב״ם. הרמב״ם, באותו כיוון של מה שהגענו עד עכשיו, בא ואומר, חברים, לא על זה בונים את עולם התורה שלנו, את מתן תורה. הרמב״ם, במקור 12, בהלכות יסודי התורה, קובע באופן נחרץ. משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות, הוא מאמין על פי האותות, אבל עדיין יש בליבו דאופי, יש לו ספק שאפשר שיעשה האות הזה בלעת, כמו המלך לעת את פניו באסתר, בלעת וחישוף. אלא כל האותות שעשה משה רבנו במדבר, עשה אותם לפי הצורך, לא כדי להביא ראייה לנבואה. צריך להשקיע את המצרים, קרא לנו את הים בצלילם בו. תראו איזה דוגמאות נותן הרמב״ם, קריאת ים סוף. מעשה פלאי. נכון, נכון, נכון. והאמין בשם משה עבדו, אומר הרמב״ם, האמינו בו, אבל יש עדיין ספק. יש עדיין ספק. באיזשהו מקום זה מחרסם. אולי קריאת ים סוף זה משהו מדהים. אולי זה נעשה באיזה כוח, לא יודע, מחשפות. הם יצאו ממצרים, היו שם חרטומים, עשו כשפים. אולי זה, לא יודע איך, יש לי עדיין ספק. אין, צרכנו למזון, הוריד לנו את המן. חברים יקרים, המן בעיניי זה הנס המוחלט שיש בעולם. כל נס בעולם, באמצעות פלפולים והדחקות, יכול מישהו להסביר אותם. ממכות מצרים, דרך קריאת ים סוף, אני רק מאיר בסוגריים, את המן אי אפשר להסביר. הוא נס נגד כל חוקי הטבע, כי כל חוקי הטבע נכונים ביום ראשון, ביום שני, ביום חמישי, שישי או שבת, ביום שעה 2 בלילה או 2 בבוקר. המן, כל מהותו שבירת חוקי הטבע. הוא יורד 5 ימים X, ביום שישי פתאום פי 2, ובשבת אין. אין לנו חוק טבע שכזה. הגרביטציה פועלת ביום ראשון, שישי או שבת, אותו דבר. אומר הרמב״ם, אפילו המן. משה מוריד לנו את המן, אנשים אומרים, וואו, באמת, נס שובר חוקי טבע נגד... אבל אולי, אולי למשה רבנו יש איזשהו פטנט או מחשפות. יש איזה ספק, אולי נעשה בלט ו... וכישוף. צמו בקלם את האבן. אנחנו הולכים לחזור לפרשה הזאת, אני כל זמן גם רודף אחרי השעון. כפרו בו עדת קורח, בלה אותם הארץ, וכן כל שאר האותות. אז מה הבסיס לאמונה במשה כשליחו של הקדוש ברוך הוא? אחרי שהראה כאן אחת החברות נכון, בקריאת ים סוף נאמר, ויאמין בשם ובמשה עבדו, ובמבם אמינו במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמו ולא אחר, את האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים. משה, משה, לחמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים אל פנים דיבר השם עמכם, ונאמר, לא את אבותינו, קראת השם את הברית הזאת. החוויה. החוויה של מעמד הר סיני, זה משהו שונה לגמרי. היינו שם, נכחנו שם, שמענו הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, הוא גם דיבר אלינו, עם ישראל תפס רגליים וברח. אין אל נביא מגיעים, אין, כששומעים את הקדוש ברוך הוא, בורחים. ומניין שבמעמד הר סיני לבדו, ומניין שבמעמד הר סיני לבדו, היא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שאין בדופי, שנאמר... הנה התשובה לשאלה שנשאלה כאן, הנה אנוכי בא אליך באב וענן בעבור ישמע, בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. מכלל, מתוך ההדגשה הזאת לעולם, מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. החוויה הזאת של מעמד הר סיני היא הדבר שבעצם נותן את המהימנות. יש דברים שהם לוגיקה, יש דברים שאתה צריך לקבל אותם, איך אומר אבן עזרא, לא יודע איך קורה, עובד המגנט, אבל זה עובד, וזה לא עומד מול העוצמה של הוודאות כשאתה עמדת וחווית משהו. אפשר לדבר על מציאות אלוקים ונסות בכל מיני דרכים לוגיות, פילוסופיות, להוכיח את זה. אבל עדיין, איך אומר הרמב״ם, נשאר איזשהו ספק. אם הקדוש ברוך הוא דיבר על מישהו, יכול להיות שאני לא אשכנע, אם הקדוש ברוך הוא ידבר איתי, אני לא אשכנע אף אחד שזה קרה, אבל אני יודע, זה חוויה. אם אני אומר שאני אוהב את אמא שלי, את אשתי, יכול להיות שתשאלו כל מיני שאלות לוגיות, איך זה יכול להיות? אין, היא מכוערת, היא טיפשה, היא חלילה. אין, וכולי וכולי. אבל יש לי ודאות, לא יעזור לכם. אם מישהו יש לו ודאות שהקדוש ברוך הוא איתו, שנגלה אליו, הוא לא צריך את שאר הדברים האחרים. יכול להיות שלא ישכנע אחרים, אבל זו החוויה שהוא חווה. וכשהעם חווה את זה באופן קולקטיבי, זה גם נותן איזושהי ראייה, גושפנקה, אין, לאלה שאחריו, זה כמובן הכיוון של ריאל, שדבר כזה שנעשה בציבור, וציבור חווה אותו, קשה מאוד לזייף אותו. אגב, ריאל מייסד את כל עולם האמונה לחוויה. אתם זוכרים את תחילת ספר הכוזרים, מלך כוזר, מחפש את האמת, שואל את הפילוסוף, הוא נותן לו דברים לוגיים, שואל את המוסלמי ואת הנוצרי, והם כולם מתחילים איתו באופן סדור. מוכרחים לו שיש אלוקים בעולם, ושהוא ברא את העולם, וממילה ציווה, או משגיח, הפילוסוף לא. אין... החבר, כלומר, ריאל, זו דעתו, בא ואומר, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הציל את ישראל ממצרים וקרא להם את הים וכו'. ומלך כוזר עוצר אותו ואומר, רגע, רגע, השתפשתה דעתם של היהודים, אתה מתחיל כמקומה שלישית, תוכיח לי קודם כל שיש אלוקים. וריאל בונה על החוויה, כי על דברים לוגיים, אותות ומופתים, אפשר להעלות ספקות. כשפוגשים את הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, אז החוויה הזאת היא ודאית. ואם אנחנו עומדים במעמד הר סיני, וחווים את החוויה, ושומעים שצריך לשמור שבת, והקדוש ברוך הוא מוסיף, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, לא צריך את כל הפלספת. אני יודע שהקדוש ברוך הוא ברא. חוויתי את החוויה. כללו של דבר, אם אני עושה סיכום ביניים, אותות ומופתים יכולים להרשים אותנו, להעמיד אותנו פעורי פה, ליאור שוסרט כזה, שמעמיד אותנו, איך הוא עושה את זה? משגע את כל העולם, אבל אתה לא חש שאתה יוצא בזה, נקרא לזה בטראומה חווייתית. לעומת זאת, לעמוד במעמד הר סיני, מול האש הגדולה והעצומה, זה טראומה שפשוט נחרטת, וגם אני לא צריך להעביר את החוויה הזאת למישהו אחר, היא הדבר המוחלט. נכון. אז אני אשיב, אנחנו מתמקדים בנביא, אני אשיב, ריאל יש לו את הכיוון שלו, שיות שזה נעשה באופן קולקטיבי, אפשר להתווכח איתו, אפשר עוד להרגיש שאולי הוא לא עד הסוף. קשה לזייף משהו שציבור מאוד רחב של כמה מיליוני בני אדם, באים ואומרים ראינו את זה, אם הם מעבירים את זה הלאה, קשה לזייף. אפשר להמציא כל מיני המצאות, אבל השקר אין רגליים ובאיזשהו מקום נתפוס את זה. כשציבור גדול אומר את זה, זה ריאל, קשה יותר. אני רוצה לדבר על נביא. נביא אמת, בעקבות משה רבנו, שלא משתמש באות ומופת, עושה את הדברים אחרת, זה הרבה יותר חזק. הוא בא ואומר, כה אמר השם, כך וכך וכך. בלי פאתוס, בלי להפעיל הוקוס פוקוס, בלי לגרום לנו סיחור מאיזה מטה שהופך להיות לנחש. הוא אומר, והדברים מתגשמים, פעם ופעמיים ושלוש. החזקה שלו כנביא אמת חזקה מכל דבר, יותר מכל נביא שיבוא ויעשה את הנאותות ומופתים. בעצם זה המשך של אותו כיוון שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה מן השמיים. הנביא יקים להם מאחיכם כמוך. זה פשוט, זה המדד היותר חזק. והתורה בפרשת שופטים, בדברים י"ח, אומרת את הדברים בצורה יפה. העיקר שסימנתי לי את זה ואני לא מוצא. בפרק י"ח בפרשת שופטים, ספר דברים פרק י"ח, פסוק ט', כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתובות הגויים מהם, לא יבצם חיה מעביר בנו או ביתו באש, קוסם קסמים, עונה מנחש, מחשף, חובר חבר וכו' וכו'. כי תובת השם כל עשו אלה, הן אלה, הן פסוק תתוו, נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוהיך אליו תשמעון. ככל אשר שאלת אם השם אלוהיך בכל ביום הקהל למור, לא אוסף לשמוע את כל השם אלוהי, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמות. הן ויאמר השם אליי, יטיבו את אשר דיבר, ונביא יקים להם מהקרבכם כמוך. ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר הצוונו. הן העסק בנוי על דיבור, ואני מוסיף על דיבור שמתקיים פעם ופעמיים ושלוש וארבע, וכך נבנה בעצם האמון כלפי אותו נביא. אין, זה הרבה פעמים יותר חזק מאשר לנופף במטה. אתה יכול תזכיר שיש לי עוד כמה דקות, אז אני אעבור כבר לדבר הבא. החיים של יהודים לא פשוטים. אחרי שבניתי את זה שהאמון היותר גדול ביחס לנביא זה שהוא אומר וזה נעשה. שומעים בקולו, בלי אותות ומופתים. אחרי שראינו במעמד הר סיני את משה רבנו, והקדוש ברוך הוא הבטיח לו, גם בך יאמינו לעולם, אנחנו מגיעים לפרשת קורח, והכל מתמוטט. קורח ועדתו יוצאים כנגד משה וסמכותו. וגם אחרי שהארץ פתחה את פיה ובלעה, וגם אחרי שיש יצא מאת השם ואכלה את 250 מקטירי הקטורת, פלאים, עדיין עם ישראל בא ואומר בפרשת קורח, אין אתם עמיתם את עם השם. זה פרשת קורח במדבר, פרק י"ז, אין פסוק ו', ויילונו כל הדת בני ישראל למחרת על משה ולאהרון, אחרי שהארץ פצתה את פיה וכולם ברחו. אחרי שאש יצאה ואכלה. אתם עמיתם את עם השם. והקדוש ברוך הוא מגיב שם מאוד מאוד חריף, והיא ביקה לעדה, על משה ועל אהרון, ויפנו אלו אל מועד, והנה כיסאו וענן, ויש נגף בתוך העם, שאהרון באמצעות הקטורת עוצר אותו, ומה הקדוש ברוך הוא אומר לאור זה? פרק י"ז, פסוק ט"ז, במדבר, י"ז פסוק ט"ז, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל, וקח מאיתם מטה, מטה לבית אב, מאת כל נשיאם לבית אבותם, 12 מטות איש, את שמו תכתוב על מטהו, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם, ואתם מקריאים את ההמשך, מטה אהרון הוציא פרח ושקדים, וזה בעצם האות על זה שהוא הנבחר, הנה, ובפסוק קפה יש אסון. ויאמר השם אל משה, אשב את מטה אהרון לפני העדות, למשמרת לאות לבני מרי, ותוכל תלונתם מעלי ולא ימותו. אסון. הנה, בעדות, בקודש קודשים, מעל הכפורת, מבין שני הכרובים, אמור לצאת דבר השם בדיבור למשה. רק שבני ישראל הם בני מרי, בבחינת בן שורר ומורה שאיננו עובה לשמוע בקול אביו ואימו. הם לא שומעים בקול אבא שבשמיים ומצאות שליחו. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אומר למשה, הידרדרנו אחורה, הנה להנהגת המטה. ומה שיש בקודש קודשים עכשיו זה לא דיבור, אלא מטה. אני מבקש להציע, זה לא מוחלט בפסוקים, שזו הנקודה שבה פסק הדיבור למשה למשך 38 שנים. ספר במדבר, כשפרשת פרה אדומה באמצעו, בעצם מביא אותנו עד חלק, תחילת השנה השנייה, ליציאת מצרים, ומיד לאחר פרשת פרה, בפרק כף, אנחנו קופצים לשנת ה-40, ובאמצע כ-37-38 שנים, שאין דיבור של הקדוש ברוך הוא למשה. כי בקודש קודשים, יש מטה. ויש את עמוד הענן ואת עמוד האש, הולכים אחריו, והקדוש ברוך הוא בפירמיהו יגיד, זכרת חסד נעורייך, לך תלך אחרי במדבר בעקבות עמוד הענן ועמוד האש, אבל אין דיבור. הפיקפוק במשה, בסיפור קורח, הם עדיין בני מרי, מדרדרים אותנו חזרה למצב של המטה. לפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. אחרי מעמד הר סיני, בספר שמועות, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. זה שינוי. ופה יותר דרנו אחורה. ועם הכיוון הזה, עם הקו הזה, אני רוצה לסיים בפרשה שהרבה התחבטו בה. אני אלך בעקבות המשך חוכמה. ספר במדבר, בפרק כף, שנת ה-40. הנה, מרים מתה, מסורת חז"ל שהבאר שבזכותה הייתה נעלמה, ואין מים. הנה, במדבר, פרק כף, ויבוא בני ישראל כל העדה במדבר צין, בחודש הראשון, אנחנו בשנת ה-40, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ולא היה מים לעדה, הנה, ויש צעקות גדולות, שם בפסוק זין, וידבר השם אל משה למור, קח את המטה, קח את המטה, והקל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ממה והוצאת להם מים מן הסלע. לכאורה, הקדוש ברוך הוא מכשיל בניסוח את משה רבנו. תזכרו שבא על זה עונש מאוד חמור בהמשך. קח את המטה, ותדבר אל הסלע. ותכף נקרא את המשך חוכמה, אני אמצח את זה בניסוח שלי, הקדוש ברוך הוא אומר לו בשנת ה-40, תשמע משה, הגיע הזמן לשחרר את קודש הקודשים מן המטה. הגיע הזמן לחזור לדבר השם שיוצא מבין שני הכרובים. הגיע הזמן לחזור מאותות ומופתים לנביא שבא ואומר, כה אמר השם. משה שמדבר אל הסלע היה אומר, סלע תוציא מים, בלי אוקוס פוקוס, בלי כל מיני דברים אחרים, זה היה עוצמתי. יותר מאשר העקה על הסלע. העקה הייתה בספר שמות במסע ומריבה. פה אנחנו בשנת ה-40. בואו איתי למשך חוכמה. המקור האחרון כאן. ויתכן לומר עוד בעניין מי המריבה, שבעת מתן תורה, משך חוכמה מחזיר אותנו מתן תורה, נתעלו ישראל וראו הקולות שהיו רואים הנשמע. והנה רצה השם יתברך, שכן בדיבור אל הסלע, בדיבור אל הסלע, יראו בני ישראל את הדיבור האלוקי אשר יוצא מגרונו של משה, שהשכינה שרואה בתוכו, איך הוא הדיבור, פועל בסלע, ויהיו רואים את הנשמע, ויהיה להם זה לחיזוק האמונה, מעין המעמד הנכבד של מעמד הר סיני, אשר רצה השם שיהיה קודם קריטת ברית בערבות מואב. כלומר, הקדוש ברוך הוא ביקש במעמד הזה לעשות מעין שחזור זוטה של מעמד הר סיני, והרצון היה לדבר אל הסלע. לא מתות, לא מופתים, לא מכות על הסלע, אלא כמו בהר סיני. כה אמר השם, סלע, עוצה מים. רק שמשה נשאר מקובע בתחושה של הבגידה בו 37 שנים לפני כן, ואומר, שימון המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. בזהירות, אני מקווה ששם למעלה לא יחסו עליי, אין, לא יודע מה משה רבנו סוף 120 שנה יגיד, אבל משה בעצם לא עשה את הסוויץ', שזה דור חדש. אין, זה דור שאפשר לחזור אליו למושגים של הר סיני, של דיבור. הוא עדיין מדבר, מתייחס להם בתור בנים, סורים ומורים, שצריך להפעיל כנגדם את המטה, והקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, כנראה שצריך דבר אחר, מנהיג אחר לדור, ולכן החליף את ההנהגה.
אז מה היה אמור להיות המטרה של המטה?
המטרה, קח את המטה, תשחרר את קודש קודש מן המטה הזה. המטה הזה פשוט, זה או דיבור או מטה. אני אגדיר את זה כך. לפני מעמד הר סיני היה מטה, מטה, מטה. בשנייה שהקדוש ברוך הוא דיבר מן השמיים, המטה נעלם. עד פרשת קורח, עד פרשת המטה, אין מטה, נעלם. כי לא צריך. אם אתה מכניס לקודש קודשים, שמשם היה צריך דבר השם לצאת, מכניס את המטה, דרדרת אותנו למצב קודם מתן תורה, שחרר את הקודש, קח את המטה, שים אותו בצד, אני הוספתי פה מילים, ותדבר, חוזרים למה שהיה אז, במעמד הר סיני.
לא שום יעשה עוד עם המטה,
נכון, נכון, רק שמשה עדיין תקוע ב... הם בנים סורים ומורים, צריכים להקוט אותם. הנה, מתי אהרון ומתי משה, הנה בא הנוגס לומר לי שיש לי בדיוק חצי דקה. מתי אהרון ומתי, מעבר למשנה באבות, הדברים שנבואו בין השמשות, מעבר למשנה שיש מתי פלאים אחד שנוצר בין השמשות. משמע שאכן מתי אחד היה ששימש לעת הצורך את משה, ולעת הצורך את אהרון. מי קט היור? אהרון. הן שמות בפרק זין. פסוק יוטט, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, כך מתך, ונטה ידך על מימי מצרים, לנותם ועל יורם ועל הגמיהם. דם, צפרדע, קינים, אין, תכף נגיד משהו גם על הדברים האלה, שגם פרעה לא מתרגש מכאלה דברים. ובפרק י' ז', במסע ומריבה, אין, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אנחנו לפני מתן תורה, לפני שנקרא לזה מסלול הדיבור, האמירה, מירד לעולם, אנחנו עדיין באותות ומופתים, שם הקדוש ברוך הוא יצווה את משה להקות את הסלע, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שמות פרק י' ז', פסוק א', באמצע הפסוק, מתך אשר הקית בו את היור, כך בידך והלכת. אין משמע לכאורה שהמתה ששימש את אהרון, זה המתה ששימש את משה, וכל אחד השתמש בו לפי הצורך. אין, גם בפרשת קורח, אהרון נתן את המתה שלו, לא סתם מתה שקנה בשוק באותו זמן, אלא את המתה ששימש אותו, גם את משה. אין, מתה שיש בתוכו, משהו מעבר לחומר, מעבר לעץ, שקדים. יש בו נחש, אז אני אעשה קצת השלמות. מה קורה, לשאלה ששאלתם פה, אם לקודש הקודשים מכניסים מתה? בתנך, המקדש מדומה לגן עדן. אם תשאלו לאן נגנז גן עדן, הוא נגנז לתוך קודש הקודשים. מקום השכינה, הקדוש ברוך הוא שם קרובים ששומרים את הדרך אל עץ החיים בגן עדן, ואז רק רב יומת, ויש לנו קרובים מעל הכפורת, והתורה במקום אחר מכונה עץ חיים. ויש לנו, בפרשת גן עדן, שם הבדולח ואבן השואם, ועל כתפי הכהן הגדול יש אבני שואם, ויש לנו גם בדולח בקודש הקודשים. איפה? צנצנת המן שאינו כהנה בדולח. והכהן הגדול מבחינה הלכתית מתנהג כאילו הוא אדם ראשון בגן עדן, כאילו אין מוות עדיין בעולם. אם המקדש לא יוצא, הוא לא נתמע לאף אחד, אפילו לאביו ולא לאמו. וכל הדברים האלה הם לא דרשה באלמה, הם נבואה מפורשת, הן שמצויה בהקשר מאוד מוזר בספר יחזקאל, הן בפרק כ"ז, הן ההקשר תתעלמו ממנו לגמרי, נבואה למלך צור, הפניקי, הן כנעני, עובד אלילים, הן, אבל ההקשר שם מאוד ברור שמשווים את גן עדן, למקדש. הן בפרק, סליחה, זה כבר פרק כ"ח, זה כהמשך הדברים, פרק כ"ח ביחזקאל, פסוק י"ב, הן בן אדם סכינה על מלך צור, כה אמר השם אלוהים, אתה חותם תוכנית מלא חוכמה וכליל יופי, לא אסביר, הכל קשור למקדש, בעדן גן אלוהים היית, כל אבן יקרה מסוחתך, היה לך גן עדן, עודם, פצדה ויעלום, תרשיש, שואם וישפה, ספיר נופר וברקת, וזהב. זה אבני החושן, עם משבטות הזהב. מלאכת תופך ומקווך הבך, לפי ההקשר כאן, הכוונה היא פה לתזמורת של כלי הקשה וכלי נשיפה, חלילים ותופים, תזמורת הנביאים. ביום יברך כה נענו, עברנו פה מהמקדש, מהרמזים למקדש, לבריאה. את, מוזר מאוד בהקשר, תתעלמו, את קרוב ממשך הסוחך, ונתתיך בהר קודש שלא אם היית בתוך אבני אש התהלכת, מכאן מדרש חזל על הלוחות שהם אבן שחורה על גבי אבן לבנה, תמים אתה בדרכיך, מיום יברח, חזרנו לאדם הראשון, עד נמצא אבל הטבח וכו'. אין, המקדש הוא מעין גן עדן זוטה, מקום משכונו של הקדוש ברוך הוא. ומה קורה כשלוקחים מטה שבתוכו יש נחש ומכניסים אותו למקדש, לקודש הקודשים, לגן עדן? כשהנחש מסתובב בגן עדן, הקדוש ברוך הוא שם מסלק את האדם, פה הקדוש ברוך הוא מפסיק את דיבורו. אין, אז והערת שנייה שרציתי להעיר, ואני אעצור לשאלות, שתיים שלוש דקות שישארו, תדעו לכם שאותות ומופתים, כמה שזה דבר מפתיע ומפליא, איך אומר הרמב״ם, יש תמיד ספק שמנסה בלט וחישוף. מאוד מעניין שפרו, שרגיל בכשפים, לא מתרגש מאלכימיה, מים שהופכים לדם. לא מתרגש. ממה הוא מתרגש? הן ממכת הברד, ויש מתלקחת בתוך הברד, אני אלך לפירוש הכי, הכי, נקרא לזה רלבגי, רלבג מאוד, מבקש לראות את הדברים באופן רציונלי, סופת ברקים. זה דבר שאפשר לראות בכל מקום, אני מעריך שהוא גם טייל באירופה, פרו ביקר, זה גורם לו התרגשות, כי כאיש דתי הוא מבין שבמצרים, שבקושי יש בה גשם, כי היא חיה בעצם על מי הנילוס, סופת ברד עם ברקים, זה תופעה אולי של אירופה. זה דבר שלא יכול להיות מקרי. כלומר, התגובה הנפשית של אדם היא לאו דווקא, יכול להיות, יכול להיות, אין, שאיכשהו להפוך מים לדם, אבל כל האגמים וכל הנערות וכל היורים, יורים זה תעלות, כי מהיור משכו יורים יורים, תעלות תעלות, זה קצת יותר מסובך, אין, זה נראה לי כאיזה אלכימיה, אין, אבל לכן גם אצל פרו זה אותות ומופתים לא יכולים להיות בסיס לאמונה, החוויה. יש לזה הרבה מחשבות חינוכיות, אין, על מה אנחנו מחנכים את הנוער, האם על ניסיון של הוכחות פילוסופיות, שזה חשוב, ללמד את אמריאל ורמב״ם ולא יודע וכו', או שמה החוויה. חוויה הרבה פעמים הרבה יותר חזקה, קשה יותר להשתחרר ממנה. ליהודים אין בעיה עם מצווה לא רציונלית כמו מילה, כי לא מנסים להסביר אותה. יש להם יותר בעיה לפעמים עם מצווה מאוד רציונלית כמו שבת. ואת האירורים האלה אני אשאיר כל אחד לעצמו. שאלות, בבקשה. אני לא יודע למה משה רצה לקות, היה צריך לקות פעמיים בסלע. אני מעלה השערה שהקדוש ברוך הוא רמז לו אחרי פעם אחת שהוא לא בדרך הנכונה, ושהוא יתעקש עוד פעם, וזה עסק נגמר. תודה רבה.